שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת צו, לילה לפני תענית אסתר, לפני פורים, ברוך השם, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מיוחד שנקרא שמן המשחה. מתוך שמן המשחה נגיע לעמקות נפלאה גם בעניינים של הדור שלנו וגם בעניינים של הר המשחה, הר הזיתים, גם לשם נגיע. בואו נתחיל. א', ויקרא ח', ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם. אז כלומר, משה רבנו מושך את המשכן, את הארון הברית, את הארון, את השולחן ואת כלה, וקיצור את כל הכלים, את כל המשכן כולו, עם שמן המשחה. מה זה משחה? אז אפשר להגיד משחה, זה לכאורה שמן, משחה זה שמן. כן? אז מה זה שמן המשחה? לכאורה מושכים בשמן, מה זה המילה הזאת? למשוח. אם שמן זה משחה, אז מה זה שמן השמן? ברור שמשחה גם מתייחס לאיזושהי פעולה, או לאיזושהי מהות, צריך להבין מה פרשר המילה הזאת, בייחוד שבסופו של דבר זה גם מגיע למשיח, אז בכלל, זאת מילה מאוד חשובה, מאוד מהותית, שצריך להבין מה עומקה. ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשך אותו לקדשו. אז כתוב, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, אז הוא יוצק לו על הראש, לאהרון הכהן, וימשך אותו לקדשו. אז ויצוק וימשך אותו דבר או לא אותו דבר? אומר רש"י, ויצוק וימשך, בתחילה יוצק על ראשו. כלומר, גם וגם, יוצק לו על הראש, זה נקרא לצקת. ואחר כך נותן בין ריסי עיניו, כלומר, ממש על העיניים שלו, נותן משמן המשחה, הוא מושך באצבעו מזה לזה, מחבר כביכול בין שתי העיניים, כזאת פעולה שצריך להבין אותה. אומרת הגמרא בקריטות, מסכת קריטות ה' עמוד ב', תנו רבנן, מושכין את המלאכים כמין נזר. כלומר, כשמושכים מלך בישראל, ממלכי בית דוד, כמו שנראה בהמשך, אז עושים לו עם השמן צורת כתר על הראש, כמין נזר. אבל לעומת זאת, כשמדובר על כהנים, ואת הכהנים, כמין קי, ואמר רב מנשיה, קי יוונית. על הקי היוונית הזאת, מופיע במקומות מסוימים ציור של איקס. במקומות מסוימים מופיע כמו האות C באנגלית היום. מקומות אחרים, כמו האות U, כמו האות ח', יש כל מיני, בקיצור, איך בדיוק הצורה שהוא היה עושה על הכהן, מה שכן ברור זה שהוא היה עושה על ראשו ועל עיניו. עכשיו, תני חדה, אומרת הגמרא בקריטות, תני חדה, יש לנו איזה מקור תנאי אחד, שבתחילה מציק שמן על ראשו, ואחר כך נותן לו שמן בין ריסי עיניו, כלומר, קודם על הראש ואז על העיניים. ותני אחריתי, כלומר יש מקור תנאי אחר, בתחילה נותן לו שמן בין ריסי עיניו, ואחר כך מציק לו, יוצק לו, אומרים היום, על שמן על ראשו. אומרת, כלומר, התנאי היא, זוהי מחלוקת תנאים, איקה למאן דאמר משיכה עדיפה, ואיקה למאן דאמר יציקה עדיפה. כלומר, יש מחלוקת, קודם כל יש לנו פה שתי פעולות, יציקה ומשיכה. עכשיו צריך להבין למה שתי פעולות, מה ההבדל בין יציקה לבין משיכה. לכאורה יציקה זה על הראש, והמשיכה זה על העיניים. לכאורה יציקה זה לכאורה ישר מהכלי, לכאורה כך, יוצקים, כלומר מחזיקים את הכלי, יוצקים לו קצת על הראש. משיכה זה עם האצבע, כן, הוא נותן לו על ריסי עיניו, ומושך באצבעו מזה לזה, גם מחבר, כאילו בשתי העיניים מחבר, ייתכן אפילו, זה גם זה צריך להבין אותו, האם הוא מחבר גם מה שעל הראש לעיניים, כן, ואז הוא עושה, ויש כאלה שאומרים שהוא בכלל עושה צורה של כמו משולש כזה, כמו אוהל, כלומר, מהעין לראש לעין, מין חיבור כזה, זה גם שאלה איך בדיוק הוא מחבר, אבל בכל אופן, יש פה יציקה ויש משיכה. ויש מחלוקת אם משיכה עדיפה או יציקה עדיפה. מה ההבדל בין משיכה לבין יציקה? אז קודם כל בואו נראה את הרמב״ם. הרמב״ם פוסק בהלכות כלי מקדש פרק א', כיצד מושכין את הכהן, צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו. יש יציקה ויש שיחה. זה כבר לגעת, לסוך. אז צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו. ומלכי בית דוד מושכין אותן כמין יזר על ראשו. אז כל אופן הרמב״ם פוסק שקודם יוצקים שמן על הראש ואחרי כן שחים, מושכים, שחים על גבי עיניו. עכשיו, לכאורה מה היציקה המשיכה? אני חשבתי להציע, הרי כל העניין של שמן המשחה זה לקדש אותו. אז כשאתה מדבר על יציקה, אז כביכול זה בא משמיים ישירות אל הכהן, והמשיכה היא כביכול קשורה לעם ישראל, שעם ישראל שותף, כאילו האור שעובר דרך עם ישראל אליו, שהוא חלק מעם ישראל. האם יש קודם כל את הברכה מן השמיים ואז הברכה מכלל ישראל, או שקודם באה ברכת המשיחה מכלל ישראל ואז באה ברכת שמיים. ככה חשבתי להציע על המחלוקת הזאת, וההלכה בסופו של דבר היא שלא, שמדובר פה קודם כל ביציקה משמיים, כי בכל איזה בחירה שהיא בחירה שבימית, ואחר כך באה המשיחה שהיא באה מתוך כללות ישראל. אז יש פה עומקים, יש מה להעמיק בזה, אבל נסתפק בזה. מקום מקום למדנו כרגע שיש למשוח את המלך זה נזר על הראש. מאוד מובן, צורה של כתר. למשוח את הכהן זה על הראש פה למעלה, ועל העיניים. למה על העיניים? למה אצל הכהן זה עיניים? מה העניין בראש ועיניים? תראו איתי מקור ב', אומר הפסוק בקהלת ת', בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. אז מה זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך, אל יחסר? מה הכוונה? זה פסוק בקהלת ת', אומרת הגמרא בשבת קנ"ג עמוד א', בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלו ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר, אלו תפילין. אז שימו לב, שמן על ראשך אל יחסר, אלו תפילין. אז מה זה אלו תפילין? אלו תפילין, לכאורה זה אומר שכשבן אדם מניח תפילין כל בוקר, יש שמן משחת קודש על ראשו, יורד אורות מן השמיים. כאן על המוח שלו, וכמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, זה הולך עם הרצועות כביכול, לקשר פה מאחורה שיושב על המוח של הדעת, כמו שהרב קוק מסביר, המוח ששולט על הדיבור, על עברי הגוף וכו', ועם הקשר שקושר המוח הזה בין המוח החושב למוח המפקד, קושר אל הגוף, יורדות הרצועות, כאילו האור מתפשט, כן? השמן משחת קודש של התפילין, מתפשט על הגוף, מגיע ליד, מול הלב, עד קצות האצבעות, כאילו מן התפשטות של שמן משחת קודש, וזה כבר מתחיל להכניס אותנו לעניין של שמן המשחה, שכביכול יש פה איזה אור שיורד על האדם, אבל שימו לב, בדברים כפחת, מקור ב' שורה שנייה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. כלומר, המשיחה היא כמו קריאת שם השם עליך. אז כל יהודי, איך הוא נמשך? על ידי הנחת תפילין כל בוקר. ובעצם התפילין, מה גורמות? שרואים עליך, ששם השם נקרא עליך ויראו ממך. אתם יודעים שעל פי המקובלים, מכסים את התפילין. אחורה, למה מכסים את התפילין? של ראש. על אחורה, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. כן? אומרים, תקשיב טוב, כשאתה מניח תפילין, הם צריכים לראות ששם השם נקרא עליך, לא בתפילין שמונח על הראש, שהם אמנם משכו לך את האור, אלא על הפנים שלך. צריכים לראות עליך את האור. כן? התפילין מכניסות את האור, אבל את האור צריכים לראות עליך. מעין מה שדיברנו בשבת קודש, ובאמת בשבת שקרן אור פניו של כל יהודי, לא מניחים תפילין, למה? כי זה בדיוק אותו דבר. אז קרינת אור הפנים של יהודי בכל יום, זה על ידי הנחת תפילין, שזה שמן משחת קודש שמונח לו על הראש, ושופע אחר כך לכל הגוף שלו. אז זה מתחילים להבין שמשיחה יש בה איזה מין אור שיורד משמיים, ובעצם ממלא את האדם באורות, כן? עכשיו, כשאנחנו מדברים על מלך, אז יש לו כתר על הראש, כביכול עליו נחה מלכות שמיים. אבל כשאנחנו מדברים על הכהן, אז המשיחה לאן היא הולכת? היא הולכת ממקום התפילין, בדיוק פה המוח החושב, והיא ממשיכה לאן? לעיניים, אל העיניים. למה לעיניים? אז אפשר לומר שהכהן עניינו לראות, לראות באורים ותומים ברוח הקודש, להנהיג את עם ישראל בראייה התורנית שלו, הרוחנית שלו. אז לכן מושכים אותו במוח החושב ובעיניים, שכביכול מהמוח החושב תקבל את הראייה הנכונה גם לראות את הטוב בעם ישראל, כמו שכתוב על אהרון הכהן, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, שרב צבי יהודה מסביר שהוא אוהב את הבריאות בלי שום תנאי. למה? כי הוא היה רואה את הטוב שבהם. אז אוהב את הבריאות כי הוא היה רואה את הטוב שבהם, וממילא כבר היו מתקרבים גם לתורה, לא כדי לקרבן, היו ממילא מתקרבים, כי הוא היה עם העיניים שלו כביכול מרפא אותם, מקרב אותם, רואה את הטוב שבהם. אז זה שמן המשחה על המחשבות ועל הראייה של הכהן. עכשיו, כשאנחנו מגיעים אבל למלך, נחזור רגע אחד לעניין של המלכים, אז שם זה נזר על ראשו. נזר על ראשו, ובתהילים כף ג' מקור בית סוף שורה שנייה, תהילים כף ג' נאמר, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, כלומר שאני אמלוך ככה אנצח את אויביי, נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. למה כוסי רוויה? למה כוס ישועות שלי כל כך מלא בסובע של ישועות, של הצלחות, של ניצחונות? למה? כי דישנת בשמן ראשי, משכת אותי. המשיכה הזאת היא מושכת אליי אור. אומרת הגמרא ראש השנה כף בית עמוד בית, כיצד היו מסיעין מסועות, כשהיה קידוש החודש, ברכת החודש, ברכת הלבנה, הם קדשים את החודש, אז הם היו מסיעין מסועות כדי להודיע לכל הארץ ועד לגולה, שהנה קידשו את החודש. אז כיצד היו מסיעין מסועות, שימו לב לביטוי מסיעין מסועות, ברור שקידוש החודש זה התגלות השכינה, הכנסת ישראל, זה התגלות ייחודיותם של ישראל, של החודש הזה לכם, שישראל ורק הם יכולים לקדש את הזמנים, לקדש את החודשים, מסיעין מסועות, כי תישא את ראש בני ישראל, מחצית השקל שמלמדת על קדושת כללות ישראל, אז שימו לב לביטוי מסיעין מסועות. כיצד היו מסיעין מסועות? מביאים כלונסאות של ארז ארוכים, כלומר הם מביאים ככה מקלות ענקיים גדולים, של ארז, וקנים ועצי שמן ונעורת של פשטן, שזה חומרי בעירה. אז את הקנים, עצי שמן ונעורת של פשטן, וכורך במשיכה. מה זה משיכה? מין חבל כזה, חוט. כן? כורך במשיכה בקצה הקלונס את הקנים, עצי שמן, נעורת של פשטן, שזה בעצם חומרים דליקים, ועולה לראש ההר, תכף נראה איזה הר, ומציד בהן את האור, מדליק בחומרים מדליקים בראש הקלונס, מדליק את האש, ומוליך ומביא ומעלה ומוריד. זה לא סתם, אתם יודעים, שלח לו מסרון, כמו לולב, תייחסו למסועה כמו לולב, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. אז אפשר, כמו שאנחנו אומרים, שלהמליך את הקדוש ברוך הוא, בארבע רוחות ובשמיים ובארץ. כן, זה אחד הפירושים בלולב, זה המשמעות. אז מוליך הוא מביא, מעלה הוא מוריד. עכשיו שימו לב, עד שהוא רואה את חברו עושה כן בראש ההר השני. אז זה בדילוגים, אני מכיר את המשנה בדילוגים, כרגיל, אין מקום על הדף, כללית אני אומר, גם פסוקים, כל מיני אנחנו חוקרים פה בדילוגים, כדי שנוכל להסתדר עם המסגרת המצומצמת של הדף. אז בכל אופן, הוא עושה כך עד שהוא רואה בראש ההר השני את חברו עושה אותו דבר. ומאין, מאיפה מתחילים את המסועות? מאיפה מתחילים להשיא את המסועות? אומרת הגמרא, מהר המשחה לסרטבה. הר המשחה מה זה? מה זה הר המשחה? צריך לראות, המשחה הזה, זה מתאים לנו לשמן המשחה, אבל איזה מין הר זה הר של הר המשחה? מהר המשחה לסרטבה, ואז יש רשימה מאיפה לאיפה, ומבית בלטין לא זעזו, זו התחנה האחרונה לפני הגלות, עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. קשה להתעלם מהלשון, כן? אפשר להגיד, עד שהוא רואה שבכל הגולה ידעה הגיעה. לא, עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. כלומר, הם היו בעצם מדליקים את הגולה. מדליקים את הגולה באור של ארץ ישראל. אבל הכל היה מתחיל מהר המשחה. מה זה הר המשחה? אומר רש"י, מהר המשחה מתחילים, הוא הר הזיתים שלפני ירושלים. אז הסעת מסועות מתחילה בהר הזיתים. למה חתן השמחה הוא הר הזיתים? צריך להבין. ולמה הוא נקרא הר המשחה? אפשר להגיד מה אתה רוצה? הר השמן, הר הזיתים, היה שם זיתים. אנחנו מה שנקרא במחלקה לארכיאולוגיה, והנה יש לך הסבר, גידלו שם זיתים, אז הר הזיתים, כיוון שהיה זיתים גם עשו שמן, אז זה הר המשחה וזה הר השמן, ושלום. מה שנקרא מי שרוצה להסתפק בזה, לבריאות, אנחנו לא מסתפקים בזה, וצריכים להבין מה העניין בהר המשחה, אם יש לו כבר שם הר הזיתים, ולמה דווקא שם? מה דווקא שם? כרי כידוע דוד המלך, שם היה מסתובב במעלה הזיתים, הוא משתחווה לכיוון הר הבית עוד לפני שנבנה המקדש. כלומר, דווקא במעלה הזיתים אתה מוצא דווקא שם את המקום. אפשר להגיד, תשמע, היית פעם בקבר של הרב קוק, זכותו יגן עלינו, שאתה עומד שם, וואו, לראות את הר הבית, מצד אחד אתה מלא בהתפעלות, מצד שני בהרבה כאב, לראות שעדיין לא זכינו, אבל מכל מקום, המקום הקלאסי. אבל אנחנו יודעים שבארץ ישראל אין מקומות קלאסי רק גיאוגרפית, זה לא ישראל טור. יש פה תוכנית אלוקית, יש פה סדר לכל גרגיר אדמה בארץ ישראל שמכוון למול כל אות בתורה, שמכוון למול כל פרט ופרט מעם ישראל, בכנסת ישראל, מול השכינה הקדושה. אז צריך להבין מה העניין בכל הסיפור. טוב, אז מטעם אנחנו שומעים משיכה, וגם ראינו משיכה לשון של חוט. איך קשור משיכה שעד עכשיו דיברנו על זה בתור שיורד שפע מלמעלה, פתאום חוט. משיכה בתור חוט, נכון? הרי מה היה כתוב פה? שכורך במשיכה, הוא קושר במשיכה את כל החומרים מדליקים בקצה הקלונס כדי להדליק את המסועה. מה זה המשיכה הזאת? זה חוט, נכון? אומרת הגמרא מגילה י' ג' עמוד א', רבי יהושע בן קורחה אמר, אסתר ירקרוקת הייתה. כן? מה זה ירקרוקת? אפשר להגיד ירוקה ממש, אפשר גם להגיד מה שמכונה היום בלונדינית, גם זה גם ירוק בלשון, אבל לכאורה ירוקה הדסה, לשון של ירוק ממש. טוב, אסתר ירקרוקת הייתה, אבל לכאורה לא מחמאה גדולה, אז מה הוא רוצה להגיד? וחוט של חסד משוך עליה. פשוט חוט של חסד. מה זה חוט של חסד? שהקדוש ברוך הוא משמיים הוריד עליה מן שפע, שבתי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. למה נושאת חן? אז כמו שרבי יוחנן כמדומני אומר בגמרא, חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, אומר רש"י אפילו מכוערת, בעיניו הכי יפה. נכון? אז בתהי אסתר נושאת חן. מה זה חוט של חסד? עכשיו משיכה מתחבר יפה מאוד לשמן המשחה. למה? כי משיכה זה חוט, וחוט זה כמו חוט של חסד שיורד, איזה מין אור שיורד ומשפיע שפע על האדם. בתהילים קלמ"ב, אומר הפסוק, שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. מה זה נר למשיחי? צריך להבין. אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו. אז נזרו אנחנו מבינים לכאורה כתר. מה זה יציץ נזרו? מה הכוונה? אומר הדק, כמו שאמר במלכים א' י' א', למען היות ניר לדוד עבדי. ניר זה שלטון, לא? אז מה הוא רוצה? כי המלך, אומר הרדק, כמו הנר מאיר לעם. המלך צריך להאיר לעם. הוא לא צריך להיות הפוליטריק, הקומבינטור הכי גדול. לא, הוא צריך להיות נר. אז מה זה, ערכתי נר למשיכי לכאורה? שהוא יאיר, נכון? אז מה זה, ועליו יציץ נזרו? הוא אומר רש"י, יציץ, יאיר. כמו, וכאן הרש"י הזה מבהיל ממש, כמו, ונוצצים כי אין נחושת קלה על מה שמופיע ביחזקאל א', ועל מי זה נאמר רגליהם רגל ישרה, מי אלה? על המלאכים. ושם נאמר, ונוצצים כי אין נחושת. עכשיו רש"י ביחזקאל א' אומר על המלאכים, מתוך זהרוריתם דומה, כאילו יוצאות מהם ניצוצות. כדי אמרינן ביום על המת זין עמוד ב', על הנברשת שתרמה אלני המלכה, בשעה שהחמה זורחת, ניצוצות יוצאים ממנה. אז כשהחמה זורחת, יוצאים ניצוצות מהנברשת היפה הזאת שאלני תרמה, וזה בעצם יציץ נזרו, מה הכוונה? שהוא יאיר, יאיר לכל הדור. מה זה יציץ נזרו? לכאורה, לאן אנחנו מושכים על עליו יציץ נזרו, לכאורה כל זה משמע פה שהמלך ברגע שהיו מושכים אותו בשמן המשחה, הוא היה מאיר, הופך להיות מאיר כמלאך השם, וזה החוט של חסד, כמו משיכה, חוט של חסד. אז לכאורה מכל זה אנחנו מבינים שהשמן המשחה הזה, זה לא סתם רק שמן המשחה, אלא היה יורד אור על האדם. עכשיו אני רק מזכיר לכם שאנחנו עומדים לפני פורים, ובמגילת אסתר אנחנו מדברים על מורדכי, מורדכי היהודי, ושמן המשחה היה שמן המור עם עוד שלושה בשמים נוספים, אבל הראשון בהם היה מורדרור. אז בכל אופן, אומר לנו הרמב״ם במורה נבוכים, תראו איתי יחד במקור ג', מורה נבוכים חלק ב', פרק במהי. המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה. עכשיו, אין הכוונה שזה נביא, אלא כמו שהוא אומר כמה שורות לפני כן, זה מעלות הנבואה. כלומר, שאדם כבר מתחיל להתקרב לנבואה, כן? אז הוא אומר, המדרגה הראשונה, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל חשוב, או אשפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו, כלומר מתוך עצמו, לזה מניע ומביא לעשות. הוא מרגיש דחיפה פנימית לקום ולעשות זאת. מעין מה שהרב קוק כותב בתחילת תורות התשובה, הנני נדחף מפנימיותי, כן? שלא יכול לעצור את הדחיפה הזאת. וממשיך הרמב״ם ואומר, וזאת תיקרא רוח השם, שצלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה עמו השם, וכיוצא באלו. וזאת היא מדרגת שופטי ישראל. כלומר, אומר הרמב״ם, יש מדרגה שבה האדם מרגיש שיש איזה אור משמיים, שנכנס לתוכו ודוחף אותו לעשות טוב. עכשיו שימו לב לתיאור המקסים שהוא מתאר לנו את משה רבנו. וזאת היא מדרגת שופטי ישראל, קודם כל, כל השופטים של עם ישראל, זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו מעת השיגו. משה רבנו עצמו התחיל עם זה, עם הכוח הזה. ולזה התעורר להרוג את המצרי. מה, השתגעת עכשיו להרוג את המצרי? מה קרה? דחיפה פנימית. ולמנוע הרשע, הרשע משני הניצים. רשע, למה תקה רעך? פונה אליהם, מה אתה מתערב? לא יכול לשתוק. עכשיו שימו לב לתיאור הבא. ומחוזק זה הכוח בו, מרוב שהיה לו את הדחיפה האלוהית הפנימית הזאת, עד שאחרי פחדו ובורחו והגיעו למדיין, והוא גר ירא, אומר הרמב״ם, הרי משה רבנו, איך הוא מגיע למדיין? הוא פוחד מפרעו, בורח. זה לא כמו היום, לקח רכבת, אני יודע מה, הוא בורח בעולם העתיק, זה חתיכת דבר. בורח, מגיע למדיין, והוא גר ירא, הוא זר, הוא אדם שחושש, הוא לא מכיר, הוא לא מפה, הוא אדם זר. כאשר ראה מאומה מן העוול, עם בנות יתרו ראה שהרועים עושים להם עוול, לא משל בעצמו, שימו לב לביטוי, לא משל בעצמו מהסירו, ולא יכול לסובלו. אומר משה רבנו, תגיד לי, אתה בורח, מפוחד, מגיע למדיין. עכשיו אתה גר מפוחד, בורח מפרו. הגעת למקום, והרועים מציקים לבנות יתרו. מה? אתה עכשיו נהיית פה. אתה יזר בארץ הזאת. אומר הרמב״ם, משה לא שלט בזה. לא משל בעצמו. למה? כי היה בתוכו כוח אלוהי שדוחף אותו לעשות צדק. הוא לא יכול לעצור את הכוח הזה. זה דחיפה אלוהית פנימית. שימו לב איך הוא מתאר כל כך יפה הרמב״ם. ממשיך ואומר, וכן נלווה אל דוד, אחר שנמשך בשמן המשחה. שימו לב, הגענו לשמן המשחה. זה מה שעושה שמן המשחה לבן אדם. וכן נלווה אל דוד, אחר שנמשך בשמן המשחה, כמו שכתוב, ותצלח רוח אלוהים אל דוד מהיום ההוא ומעלה. אז אנחנו עכשיו לומדים לדעת שהשמן משחת קודש, זה דבר שכשאדם נמשך בשמן הזה, יש לו דחיפה פנימית אלוהית שפשוט דוחפת אותו קדימה, ותצלח עליו רוח השם, נחה עליו רוח השם. כשמדובר במלך, אז יש לו נזר על הראש, מלכות ושלטון וכן הלאה. כשמדובר בכהן, זה בעיקר מחשבות טובות ועיניים טובות. תחשוב טוב. תראה טוב, תלמד זכות על עם ישראל, תתפלל על עם ישראל. מעין מרן הרב קוק, כל מקום שיסתכל ראה טוב, אנשים השתגעו ממנו, תראה מה עשו לך, תראה איך הם, תראה איזה אנשים פה, זה, לא שהוא לא ראה, הוא ראה, הוא מחה, הוא גם צעק, אנשים מנסים לעשות אותו כאילו הוא לא מחה. היו מחאות שהוא מחה בתקיפות מפחידה ממש, שאי אפשר לתאר שאף אחד לא העיס למחות והוא מחה. אבל הוא תמיד ראה טוב, ראה טוב, ראה טוב, מה זה? זה מין שמן משחת קודש על מוחו ועל עיניו של הכהן, שהוא כל הזמן רואה טוב, זה דחיפה פנימית, הוא לא ישב החליט, זה מין דחיפה פנימית אלוהית. ואותו דבר המלך, יש לו דחיפה פנימית אלוהית שדוחפת אותו, וזה בעצם הנזר על ראשו, וזה דישנת בשמן ראשי, וזה שמן על ראשך על יחסר של תפילין, שכל אדם מניח כל יום ומושך על עצמו את השמן כל בוקר עם הלכת התפילין, וזה בעצם מאוד מובן העניין של שמן המשחה, אבל לא הבנו מה זה קשור להר המשחה, למה דווקא הר הזיתים? למה דווקא? מה יש בהר הזיתים? הר המשחה. מה העניין בזה? עוד דבר שצריכים להבין, תראו איתי יחד מקור ד' הוריות י' עמוד ב' מלכי בית דוד משוחין, מלכי ישראל אין משוחין. מושכים בשמן המשחה אך ורק את מלכי בית דוד. מה ההיגיון? מה ההיגיון? אם זה מין שיקוי פלא, תרשו לי קצת תומור לקראת פורים, אם זה מין שיקוי פלא כזה, כן? אז כל מלך בישראל, מה אתה רוצה אותו? לפלף? שים עליו שמן המשחת, קבל עוצמות, מה זה? אי אפשר עליו כלום זה. יש עליו אור השם, פחד אלוהים להתעסק איתו, הוא משיח השם. הוא משיח השם, מה? אז כל מלך, שים עליו קצת שמן המשחה, וחלה, סיכוי פלא, מה הבעיה? אומר לך, לא, 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 לא. רק מלכי בית דוד, לא מושכים מלכי ישראל בשמן המשחה, היו שמים להם שמן הפרסמון, שזה עניין אחר, יש לנו שיעור שלם על זה, אבל שמן המשחה? לא. למה? מה ההיגיון? אומר הפסוק בשמות למד, פרשת כי תישא, קח לך בסמים ראש מור דרור. זה שמן המור שהוא תחילה לבסמים, ראש לבסמים, והוא בעצם נמצא עוד עם הקידה וכנמון בסם, כן, בתוך שמן המשחה. עכשיו, ועשית אותו שמן משחת קודש. שומעים את הביטוי הזה? שמן משחת קודש. אתם בטח זוכרים את השיר, לא? את הפיוט, בר יוחאי. נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך, שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נכון? אז זה נסעת ציץ נזר הקודש חבוש על ראשך, פעריך. כלומר שבסופו של דבר גם בר יוחאי מה אומרים לו? נמשכת, בוא, זה לא, בן אדם לא זוכה לדבר כזה כמוך, אלא אם כן נמשך משמן משחת קודש. אז גם פה בשמן המשחה שעשה משה רבנו, נאמר שם בשמות למד, קח לך בסמים ראש מור דרור וכולי, כל השאר הבסמים שמופיעים שם, ועשית אותו שמן משחת קודש, ומשכת בו את אוהל מועד ואת כל כליו, ואת אהרון ואת בניו, זה בדילוגים, כן? עוד פעם. ואת אהרון ואת בניו, שמן מצחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. מה זה לדורותיכם? אומר רש"י שכולו קיים לעתיד לבוא. שמן הזה, כל ההיסטוריה מחזיק. כולו קיים לעתיד לבוא. כולו קיים לעתיד לבוא, מה למה? שימה. הרי יש מתכון בתורה, בסדר, מתכונתו לא תעשו כמו, אבל למטרת הקודש מותר, נכון? מצווה. אז למה השמן שמשה רבנו צריך להחזיק? מאז משה רבנו, תחשבו, עד שנייה זו הוא עדיין קיים. איך יכול להיות? עומד גם רב ביום הנון בית עמוד בית. מי שנגנז ארון, נגנזה עמו, צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, וגם מקלו של ארון, פרחיה ושקדיה, וגם התיבה או הארון זה ששלחו הפלישתים, גם זה שם גנוז. כל זה איפה זה? אז יש בגמרא מסופר על כהן אחד שזיהה איזה בלטה קצת שונה, ובא להגיד לחברו, הנה פה המקום הסודי, מת במקום. כלומר, יש שמירה אלוהית על החדר הסודי הזה, אבל כן צריך לדעת שהוא נמצא תחת לשכת העצים, שלשכת העצים הייתה בבית המקדש, בפינה הצפונית-מזרחית של עזרת נשים. כלומר, אם אנחנו עומדים בכותל המערבי, מתרוממים, רואים את כיפת הסלע, אז מעבר לכיפת הסלע, צד שמאל מקדימה, כן? עכשיו, איפה בדיוק? זה צריך נביא, אבל מכל מקום, שם מתחת ללשכת העצים, שם היה חדר סודי, ושם נמצא בשנייה זו, ברגע זה, שמן המשחה. שמן המשחה של משה רבנו, שאנחנו מדברים עליו, קיים עכשיו בירושלים, לא בשום מקום אחר בעולם. הוא פה. עכשיו, השאלה היא, למה צריך מין שמן נצחי כזה? מה הסיפור שלו? ויותר מזה, תסביר לי, למה מושכים רק את מלכי בית דוד, ולא מלכי ישראל? תן גם להם מהחומר הזה. יאללה, יהיו עוצמתיים, לא כאלה מפוחדים וחוששים. אומר המשך חוכמה, במי שאינו יכול להיות נמשך גדולתו לדורות, בזה אינו נמשך בשמן המשחה. אומר המשך חוכמה, אדוני הנכבד, רק מי, זה לא שיקוי פלא פה, רק מי שמלכותו לדורות נצחית, מושכים אותו בשמן המשחה. לא שמים שמן המשחה על מלכי ישראל, כי מלכותם לא יכולה להימשך לדורות, משום שהם לא מבית דוד. יכול להימשך ארבע דורות, כן? לא לנצח. לא מושכים בשמן המשחה, אומר המשך חוכמה, אלא את מי שגדולתו לדורות, מי שאינו יכול להיות נמשך גדולתו לדורות, בזה אינו נמשך בשמן המשחה. אז כאן כבר מתחיל להיות עומק מהותי בסיפור הזה. כלומר, יש משהו בשמן המשחה שהוא צריך להיות משהו לדורות. ורק מי שמלכותו לדורות יכול להימשך. אומר המהר"ל בספר נצח ישראל פרק למד זין. מלכות יהודה נגד הראש. הוא אומר, עם ישראל, האומה הישראלית, היא כמו אדם עם איברים. עכשיו, יהודה זה כנגד הראש. ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב. אז יש לנו ראש ולב. ראש יהודה, לב יוסף. עכשיו, שמן המשחה ראוי למשוח הראש. כלומר, בשמן המשחה מושכים רק מלכים של יהודה, של בית דוד. למה? כי מושכים על הראש, נכון? מישהו בחינת ראש, מושכים אותו. הלאה. מעלת משיח בן יוסף, לעומת זאת, יש לו, שהוא כנגד הלב, יש לו הפסק. אבל לכוח מעלת משיח בן דוד לא יהיה לו הפסק. כי יתגבר על האומות, ויסלק כוח האומות, ועמהם, אם סילו כוח האומות, מסתלק היצר הרע. בואו נסביר כמה מילים על הדבר הזה. בעצם אומר לנו פה המהר"ל דבר מאוד עמוק. אומר המהר"ל, תדע לך, המלכות של יוסף, של משיח בן יוסף, זוהי מלכות לב. מלכות לב היא מאוד מרגשת, היא נהדרת, אבל אתה יודע, אפשר גם להתרגש לכאן ולהתרגש לשם. ואז, כמו שיש את המסורת שמשיח בן יוסף יהרג, והגר"א בא ואומר שביטל את הגזרה והוא לא יהרג, אבל זה תלוי במצוות הרחבת ההתיישבות, להמשיך ליישב את ארץ ישראל, לקבץ יהודים לארץ ישראל, לפתח את מדינת ישראל וכו'. אז המצווה של ארכיבי מקום ההולך, אל תחסוכי, אל תפסיקי וכן הלאה, כל מי שרוצה יראה את זה בספר כל התור. אז מכל מקום, משיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, אלא זה עשייתא דשמיא שיש לכל יהודי שפועל לגאולת ישראל. עשיית הדשמיא הכי גדולה זה תקומת מדינת ישראל. ויש סכנה שמשיח בן יוסף, חס ושלום, יהרג על ידי שרו של ערב רב, שהוא יצר הרע בעצם, בעיקר יצר הדעריות. אז בעצם המלחמה היא היום להציל את מדינת ישראל מיצרא דעריות. זה הסיפור, אני לא מעריך כי הערכנו בזה בשיעורים אחרים, נמצאים באתר, אפשר למצוא. אז זה יצרא דעריות, זו המלחמה היום במדינת ישראל. כן? עכשיו, בן יוסף אומר המהר"ל, מלכותו נפסק, יכולה להיפסק. למה יכולה להיפסק? משום שזה מלכות של לב. תשימו לב שהכל בנוי היום על רגש. הרגש הלאומי, הלאומיות, כאילו שמים כיפה בכל מיני תקסים, אבל לא ממקום של הסכמה בדעה, אלא רגש, רגש. רגש, כאילו, זה, כאילו הצד הרוחני הופך להיות רגש. יש לי פולקלור, דעת זה פולקלור, רגש, מלכות של לב. וזה אומר לך המהר"ל, זה לא יכול להימשך לדורות. לעומת זאת, משיח בן דוד זה מלכות של ראש. מתוך תפיסה, מתוך הכרה, וברגע שזה מתוך הכרה, מתוך דעה, היא לעולם לא נפסקת, ותורה זה לעולם לא תהיה מוחלפת, ואז המלכות היא נצחית, לנצח לצחים. אז ממילא אנחנו מבינים למה מושכים את מלכי בית דוד, ולא מושכים את מלכי ישראל, כי שמן המשחה הוא נצחי, ורק מלכות בית דוד היא נצחית. אבל בוא, אחי, בכל זאת, שמן המשחה, מה עשית מזה? נכון שזה משהו מדהים, זה מוריד אורות, למה צריך להיות נצחי? למה זה רומז שזה צריך כל כך נצחי? מה הסיפור בדבר הזה? אז תראו, אני עכשיו עושה איתכם תפנית מיוחדת מאוד. דיברנו קודם שהר הזיתים נקרא הר המשחה, נכון? עכשיו בואו נתבונן קצת בסיפור של הר הזיתים, ושמה תמון הסוד הגדול. שימו לב, תראו איתי יחד מקור ה', המשנה במסכת מידות, פרק ב' משנה ד'. אומרת המשנה שהכהן השורף את הפרה, שריפת פרה אדומה. כן, 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 פרה אדומה. כן, אתם שומעים נכון, פרה אדומה. למה אני חוזר על זה? כי אתמול הושיבו אותי לראות איזה סרטון שעשה איזה כתב, שניכר בו מהסרטון, שכנראה לא פגש אפילו תנ"ך בחיים שלו. כאילו, אחד כזה לא למד כלום. והוא נכנס דווקא לאיפה? לנושא של הר הבית, ועלייה להר הבית, ופרה אדומה זה היה בשבילו הסיפור המסעיר. כן? וכאילו, תורפים לגמרי. והוא אומר לו, מה, אתם שורפים אותה ככה בחיים? שורפים אותה? זה היה נורא לראות את זה. יהודי שלא למד כלום בחיים שלו, פשוט רואים את זה. עכשיו, פרה אדומה כמובן לא שורפים אותה ככה, אלא שוחטים אותה, מזים את דמה, כפי שתכף נראה, ורק אחר כך את האפר שורפים. אבל בייחוד, הרי התפלתי קצת על הצעירים, אבל אני מבין אותם, לא בדיוק לימדו אותם לעסוק עם אנשים שבחיים שלהם לא פתחו ספר שקשור ליהדות, אבל צריך לשאול אחד כזה, תגיד לי משהו, בא לך ללכת איתי למסעדה? על חשבוני. מה, אתה רציני? כן, מסעדה על חשבוני, אוקיי. תשמע, יש מסעדת שיפודים, שווארמה על האש, משהו מדהים. רוצה לבוא? בסדר, חשבונך, על הכיפק. אבל תקשיב, את הפרה שאתה הולך לאכול, שחטו אותה, שרפו אותה, אתה הולך לאכול מה שתבחר, או פרה שרופה, או תרנגולות שרופות, משהו שם, אתה יודע, שרפו את זה, כן? ואתה הולך ל... מה קרה? מה קרה? פתאום הגעת לפרה אדומה, נהיית לי איזה מין צמחוני, אתה נכנס לחנות היום, ככה, יש לך שוואר מעגל, אוף פתאום, צלעות, כבש, ספר 8, 5, פילה מדומה, פילה פה, פילה שם, אתה מגיע לפרה אדומה, פתאום אתה צמחוני. מה? אתם שורפים אותה? תגיד, מה, אתה לא נכנס, שמים לך שיפודים על האש? לא, אתה לא בעניין. כאילו, מסעדות מזרחיות, אתה לא נכנס? מה נהיית לי פה פתאום איזה מין חלבי אחד כזה? מה קרה? לא, אבל ברגע שזה עניינים של תורה ויהדות וזה, אז זה, מה, אתם שורפים אותה? טוב, אז בואו נחזור, מה שנקרא, לציביליזציה. אז פה, אומר לנו פה, מאות המשנה, מסכת מידות, פרק ב' משנה ד', שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה. תגידו, הם לא יודעים להגיד הר הזיתים? למה להגיד הר המשחה? תגידו, ראש הר הזיתים, דווקא הר המשחה. שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה. הוא מתכוון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית אדם. כלומר, כל הכתלים היו גבוהים, רק הכותל המזרחי היה נמוך, כדי שהכהן ששורף את הפרה יוכל בראש הר הזיתים, הר המשחה, להסתכל אל פתחו של היכל של בית המקדש כשהוא מזה את דם הפרה. אז הוא מכוון את ליבו, את מחשבתו לשם, לפתחו של היכל. עכשיו, שימו לב. אומר, עכשיו, למה שורפים פרה אדומה על הר המשחה? אפשר להגיד, שמע, מה אתה רוצה? יעילות. בהר הבית אתה כבר צריך לבוא מוכן. אז שורפים את זה בהר ליד. אתה יודע, הכל אפשר להגיד מקרי, אשר קריכה בדרך. הכל מקרים. כן, אתה יודע, בסדר, אתה יודע, צריך להתכונן בחוץ. אז הר הזיתים. טוב, בסדר. עכשיו אומר לנו הרמב״ם, בהלכות פרה אדומה, פרק ג' הלכה ד', ושלושה חלקים היו חולקים את כל הפרה. כלומר, איפה פרה אדומה, היו מחלקים לשלוש, לשלושה חלקים. מה הם שלושת החלקים? אומר ככה. אחד, חלק אחד מהאפר, ניתן בחל. חל זה איזה מין מחיצה כזאת שהייתה לפני, בתוך הר הבית, לפני שמגיעים לכל אזור העזרה וכו'. אז הוא שם שם, חלק שליש מהאפר של הפרה היה בחל. ואחד, בהר המשחה. שימו לב, שליש מאפר פרה אדומה היה איפה? בהר הזיתים, בהר המשחה. ואחד מתחלק לכל המשמרות, לכהנים שהם היו משתמשים בזה. עכשיו, וזה שניתן בהר המשחה, היו ישראל מזין ממנו. שימו לב, זה לא רק טכני, צרפו על הר המשחה. המקום שבו היו שומרים את השליש שממנו עם ישראל מזין כדי להיטהר מטומאת מת, היה בהר המשחה, בהר הזיתים. ואומר הרמב״ם, מה שנקרא, אם מישהו עדיין לא מרגיש את הרוחניות שמסתתרת מאחורי ההלכה הזאת, אז בא הרמב״ם בגאונותו, ופתאום מבצע תפנית מעין חצי דרשנית, ואומר הרמב״ם, ותשע פרות אדומות נעשו. אחת שעשה משה, אחת עזרא, עוד שבע מעזרה עד סוף בית שני, והעשירית יעשה המלך, המשיח, מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון. אז מה אנחנו רואים פה? שהרמב"ם אומר לך, אדוני הנכבד, יש 10 פרות אדומות בהיסטוריה. תגיד לי, מה קרה? פרה אדומה, שורפים, הכל טכני. טוב, אז הגיע הזמן כבר לצאת מכל הטכניקה הזאת. מה זה פרה אדומה? שורפים אפר פרה אדומה. אז דיברנו על זה ארוכות כבר בשיעורים על פרה אדומה, אבל שימו לב. בעצם פרה אדומה זה מטהר את העולם מחטא עץ הדעת. כי מאיפה באה המיטה לעולם? מחטא אדם הראשון. משם הגיעה המיטה לעולם. לפני חטא אדם הראשון, לא היה מיטה, כל המיטה וכל החטאים הכרוכים מיטה ונפילת העולם, הכל בא מחטא אדם הראשון. אני רק מזכיר לכם שהמן קשור להמין העץ. המן רמוז בתורה בחטא עץ הדעת. גם ושתי המלכה רמוזה ב, ותיתן גם לאישה. גם את ושתי רומזים בעץ הדעת, גם את המן בעץ הדעת. כלומר שחטא עץ הדעת עניינו המלך. הטהרה מהמלכיות הזאת, מהנפילה של העולם, הטהרה הזאת, זה מה העניין שלה? איפה העניין שלה? רמוז גנוז בפרה אדומה. הלאה, בואו נמשיך הלאה. אומרת הגמרא בפסחים י"ג עמוד ב', אבא שאול אומר, שתי פרות היו חורשות בהר המשחה. טוב, רגע אחד, לפני שניכנס לגמרא בפסחים, שימו לב, רגע אחד, לקחת אתכם קצת, עוד קצת קדימה. אם אנחנו אומרים בעצם שהטהרה מטומאת מת היא למעשה לטהר את העולם מכל חטאיו, מכל הצער שלו, מכל המחלות, מכל הנזקים, מכל הרוע, מכל הכעסים, מכל העצבויות, מכל הדיכאונות, מכל הלא טוב, אז זה העניין של ישראל בעולם. זה הסגולה הישראלית. ואת זה עושים על הר המשחה בשריפת פרה אדומה. טוב, עכשיו בואו נמשיך הלאה. שימו לב עכשיו לאן זה מתחיל להתרומם. אומרת הגמרא בפסחים י"ג עמוד ב', ואני מוכרח להגיד לכם, הגמרא הזאת נפלה לי ככה מהשמיים. כשאתה קורא אותה, לכאורה מה ראית פה? פשוט מתוק מדבש. תמיד אני אומר, בזכות שידעו שתבואו היום לשיעור, שלחו לנו את זה. אומרת הגמרא בפסחים י"ג עמוד ב', אבא שאול אומר, שתי פרות היו חורשות בהר המשחה. כל זמן ששתיהן חורשות, כל העם אוכלים. ניטלת אחת מהן, תולים. ניטלו שתיהן, התחילו העם, כל העם שורפים. מה זה? שימו לב. היום יש לנו בערים מסוימות מין שימוש בצופרים, כדי להכריז נגיד על כניסת שבת וכן הלאה. עכשיו פעם לא היה להם שעונים, לא יודע, היה להם סימן בירושלים. איך יודעים מתי צריך לשרוף חמץ? היו שמים שתי פרות חורשות בהר הזיתים. ישר זה חשוד, כי מה פתאום עובדים בערב פסח? אז אומרים, לא ממש חורשות, כל מיני דעות, כל מיני הסברים, לא ממש. אז מה בחרת בסימן הזה? תכף נראה. שתי פרות חורשות בהר הזיתים. ברגע שלקחו משם פרה אחת, היו יודעים שזהו, יותר לא אוכלים חמץ ותולים. מה זה תולים? לא אוכלים, לא שורפים, באמצע. ברגע שהיו לוקחים את הפרה השנייה, כל העם היו שורפים את החמץ, הגיע זמן שריפת חמץ. מה זה? מה זה השתי פרות החורשות האלה? מה הסיפור שלהם? מישהו יגיד, אולי זה רומז לפרה אדומה? לא מסתדר, למה? כי פרה אדומה אסור לשרוף שתי פרות בבת אחת. כל פעם פרה אחת בלבד. אז מה זה השתי פרות חורשות האלה? מה זה? שימו לב, רבותיי, מתנה משמיים, אומר הנביא הושע פרק י', באוסרם לשתי עונותם, העין התם זה כתיב, באוסרם לשתי עונותם, מה זה? שם הנביא מבקר את עם ישראל על ההתנהגות שלו, מה זה באוסרם לשתי עונותם? אומר רדק, דימה יהודה ואפריים לשתי פרות חורשות. שמעתם? דימה יהודה ואפריים לשתי פרות חורשות. ואמרתי שיחרשו טוב וחרשו רע. מה זה לשתי עונותם? כמו המענית, התלם, כן? כלומר, הם במקום לחרוש חריש טוב, הלכו חרשו חריש לא טוב. עכשיו, החריש זה מדבר על המלכות, כן? אז יש שתי מלכויות, מלכות יהודה, מלכות אפרים, שתי פרות שחורשות, כאילו זה המהלך של העבודה בעולם הזה, של המלכות, של ההנהגה, ואני חשבתי, עשו טוב, עשו לא טוב. עכשיו, שימו לב. אז יש לנו, אם ככה, יהודה ואפרים, שתי מלכויות. איך הן קשורות לפה? למה אתה צריך לרמוז לי את כניסת הפסח ושריפת החמץ בשתי הפרות החורשות, שזה בעצם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? אז אפשר להגיד בפשטות, וזה באמת התשובה, אבל אחר כך נפרט אותה, שלמעשה, בערב פסח, אם שתי הפרות עוד חורשות, הגאולה עוד לא הגיעה. החמץ העולמי עדיין לא נשרף. לקחת פרה אחת, מה זה? משיח בן יוסף סיים. נשארנו עם משיח בן דוד, אז מה שנקרא, אנחנו באמצע. כבר לא אוכלים חמץ, אבל הוא עוד קיים פה, הוא עוד קיים. ברגע שלוקחים את הפרה השנייה, כבר סיים גם מלכות בית דוד, אנשים כל הזמן אומרים, יבוא המשיח. צריך לדעת שיבוא המשיח, זה לא נגמר עדיין התיקון. יש עוד אחרי המשיח. ברגע שמלכות בית דוד, הפרה השנייה, מסיימת לחרוש, שורפים את החמץ, נגמר, אין יותר חמץ בעולם, תחיית המתים, גמרנו. ואז זה היה הסמל של פסח. מה זה פסח? לשרוף, כמו שאומר הרב קוק, לשרוף את החמץ העולמי. לשרוף את החמץ העולמי. אז שתי פרות חורשות זה בן יוסף ובן דוד. פרה אחת זזה זה בן יוסף סיים, אז יהיה לא אוכלים חמץ, אבל הוא עוד קיים. משיח בן דוד עכשיו חורש. משיח בן דוד מסיים לחרוש, בא תחיית המתים. עכשיו שורפים את החמץ לגמרי. כבר אין יותר חמץ בעולם, אין יותר מוות בעולם, אין יותר רוע בעולם, אין יותר תומה בעולם, אין יותר יצר הרע בעולם. שלום על ישראל. ועכשיו נגמר הסיפור, שורפים את החמץ לגמרי. אבל עכשיו שימו לב, זכריה הנביא. זכריה, שימו לב לשם שלו, זכריה. תראו איתי ביחד במקור ה' באמצע, סוף השורה. זכריה פרק א', בחודש השמיני, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל זכריה. לכאורה, המדובר פה שנת 2 לדריווש, זה דריווש השני שהוא בנה של אסתר המלכה. כך לכאורה. אז מאלה יוצא שזכריה הוא בדור של פורים, וקוראים לו זכריה. זכור את אשר עשה לך המלאק, כי יד על כס יא, מלחמה להשם בהמלאק. זכור יא, זה ממש כמו זכריה, זכור את המלאק, זכור, פורים. לכאורה, זכריה הוא מאוד בעניין של פורים. עכשיו, שימו לב לרש"י בתחילת זכריה, נבואת זכריה סתומה היא מאוד, ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מורה צדק. רש"י אומר, שמע, לפרש את זכריה קשה מאוד. אני אנסה על תרגום יונתן, כל מיני להסתמך. אומר, תדע לך אבל שזה נבואות מאוד סתומות, ולא נוכל לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מורה צדק. ואצל זכריה יש המון דברים מדהימים, כמו אני ורוכב על חמור, כל מיני דברים ממש ענקיים על הגאולה. בין הדברים המדהימים, זכריה פרק י"ד, ושימו לב, זכריה אמרנו שהוא נמצא בדור של פורים. זכריה י"ד, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. כלומר, הר הזיתים ייבקע לשתיים, כביכול הקדוש ברוך הוא עומד עם רגליו על הר הזיתים. רגליו בדרך כלל איפה נמצאות? בהר הבית. וביום ההוא הוא יעמוד עם רגליו על הר הזיתים. אז כבר מתחילים להבין שהר הזיתים זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא יעמוד עם רגליו, אותם נצח ועוד, אותם רגליים צבאות שעומדים בהר הבית, יעמוד עם רגליו על הר הזיתים. ואז יבקע את הר הזיתים לשתיים, חלק מהר ילך צפונה, חלק ילך דרומה, ויווצר גיא באמצע. ממשיך זכריה בחזון המדהים הזה, ואומר, ונסתם גי הרי, ויש פה גרסה שאומרת ונסתם גי הרי, אני לא אכנס עד כדי כך, נמשיך הלאה, כי יגיע גי הרים אצל אל עצל, יגיע גי הרים אל עצל, מה זה העצל הזה? או אם מקום נקרא עצל, ויגיע גי הרים אל עצל, אפשר להגיד עצל, מקום הצילות השכינה, מה זה הר הבית? זה יוצא מאוד יפה, כי בדרך כלל רגלי השם על הר הבית, עכשיו רגליו על הר הזיתים, הר נבקע לשתיים, נוצר גיא, והגיא מגיע עד הצל, מה פירוש? עד האור של הר הבית, אבל עכשיו זה יהיה בגיא שבהר הזיתים. מה זה הגיא הזה? מה זה הבקיעה הזאת? ממשיך זכריה ואומר, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש בימי עוזיה מלך יהודה. וכאן הוא נתן לנו את הרמז ואת התשובה, ותכף נבין איך. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, שהרב קוק מדבר על זה הרבה, באורות התחייה, שזה יתגלו תורת הנסתר והפנימיות, כל הצד הפנימי יהפוך להיות גלוי. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה יהיה תיקון עולם. אומר המלבים הקדוש, בימי עוזיה מלך יהודה, למה הוא מזכיר פה? יכל לתת עוד דוגמאות לחששות, בריחה, פחדים. למה צריך להגיד ונסתם כמו בימי עוזיה? אומר המלבים, בימי עוזיה מלך יהודה, שאז היה הרעש, היה רעידת אדמה, מפני שכינה השם לכבודו ולחולק על, עם כהונתו של אהרון. עוזיהו נכנס לבית המקדש ואמר, אני מקטיר קטורת. אמרו לו הכהנים, אתה מלך, אסור לך, רק כהנים. והוא לא הסכים והוא הקטיר, ובגלל שהוא הקטיר יצא מצורע והיה רעש, היה רעידת אדמה. עכשיו שימו לב, אז אומר המלבים, אז היה הרעש מפני שכינה השם לכבודו ולחולק עם כהונתו של אהרון. יש לנו שניים שנמשכים, זוכרים? כהנים או מלך, נכון? אז בימי עוזיהו זה החולק על המשיכה של הכהנים. הלאה, וכן יקנה השם לכבודו בעת ההיא ועל החולקים על כבוד דעת ישראל וקדושתם. שימו לב מה אומר פה עכשיו, שבעצם הקדוש ברוך הוא יקנה למשיכתם של ישראל. חברים, הר הזיתים הוא הר המשיכה, משום שזה ההר של המשיכה של סגולת ישראל. סגולת ישראל כמוסה, גנוזה, באדמת הר המשחה, הר הזיתים. לכן שם שורפים את הפרה האדומה, כי ישראל הם אלה שמתארים את העולם מטומאת המת, ולכן חרפת עמו יסיר. אמר רבי נתן, רב שלום נתן רענן, שאל חתנו של הרב קוק, רב נוסן מה שנקרא, רב נתן רענן, שאל, למה חרפת עמו? למה זה חרפה שלנו שיש מוות בעולם? אומר, משום שאנחנו, כמו הרב יוחנן פריד, הראה לי את הדברים האלה, אומר שליט, שערך ימים ושנים, אמר לי, זה, הרב נתן אומר, זה התפקיד של ישראל, סלק את המוות מן העולם. השריפת פרה אדומה, איפה היא? בהר המשחה. כי זה המשיכתם של ישראל, הסגוליות של ישראל. לכן שמן המשחה צריך להיות לדורותיכם, לנצח. למה צריך להיות לנצח? כי זה מבטא את הברית המוחלטת, הנצחית, שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. ולכן שמן המשחה צריך להיות שמן שהוא לדורותיכם, ולא מושכים בו אלא את מלכי בית דוד, משום שרק מלכי בית דוד מתרוממים לכך שמלכותם היא מחוברת באופן קבוע, שהקדוש ברוך הוא קבע את מלכות בית דוד בתוך סגולת ישראל. אז לכן בהר המשחה שורפים שמה את הפרה האדומה. ולכן אנחנו לומדים על השתי פרות שהיו חורשות בהר המשחה, זה מלכות של משיח בן יוסף ומלכות בית דוד, זה שתי הפרות שחורשות. ואיפה הן חורשות? את מי הן מנהיגות? את הסגולה הישראלית בהר המשחה, שזה בעצם משיכתם של ישראל. ולכן זכריה פה אומר לנו בעצם שהר הזיתים ייבקע. מה זה ייבקע? רגלי השם שבהר הבית יתגלו עלינו לגמרי. זה נקרא שרגלי השם על הר הזיתים. אתם אומרים שעם ישראל עם ככל העמים, שתי מדינות לשני עמים, עם ישראל לא עם ככל העמים. אתם חולקים על זה, אני בוקע את הר הזיתים. מה זה בקיעת הר הזיתים? פשוט מאוד, מה כתוב בהמשך? יצאו מים חיים מירושלים, נכון? מה הכוונה בעצם? יתגלה התוך הפנימי של ישראל, ויראו כל העולם כולו את קרינת אור הפנים. הסגוליות של ישראל תתגלה מחדש, כמו לפני חטא העגל, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות. אז לכן בקיעת הר הזיתים זה בקיעת הסגולה הישראלית, התגלו תור השם, ואז התגלה הסגולה הישראלית, ואז תשימו לב כמה שזה יוצא יפה. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים. לא רק בהר הבית, אלא גם על כל יהודי ויהודי יראו את בית המקדש עלינו ממש. ונבקע הר הזיתים, הוא יבקע. הוא ייבקע ממזרח למערב, שכינה, כנסת ישראל במערב, ובמזרח מזה, תפארת, אור השם, אור השם על ישראל, זה הגיא הזה. עכשיו, למה גיא? כי זה כאילו יורד למציאות הארצית, הכי ארצית שיש, ואומר, יגיע גיא אצל הצהל. מה פירוש? יראו במקום הכי ארצי. הכי ישראלי, הכי בן אדם שיש, יראו את מה שנאצל בבית המקדש, את אור השכינה, יראו עלינו ממש. ולכן הוא אומר, לכן אתם תנוסו כמו בימי עוזיה, כמו שאמר המלבין, שהרש היה מפני שכינה השם לחולק על כהונתו, ולעתיד לבוא יקנה השם לכבודו על החולקים, על כבוד דת ישראל וקדושתם. ואז יצאו מים חיים מירושלים, כי כל הפנים כבר יעשה בחוץ, ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, גם בשם, גם בגילוי, שהשם, וראו כל המעץ, כי שם השם נקרא עליך, וראו, יראו את זה, יהיה השם אחד, ושמו אחד, אנחנו שמו, אנחנו התגלותו, וזה הסוד של הר המשחה, שהוא בעצם אותו הר שעליו היו מדליקים את המשואות, ומשם היו מדליקים את כל הגולה, עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש, בעצם מדליקים את העולם, את כל העולם מדליקים, מאירים אותו, על ידי מה? שמן המשחה, שבהר המשחה, עם שריפת הפרה, שרומזת לסגולת ישראל, שמתארים את העולם, שמנקים את העולם, וכל זה פורים. לכן זה זכריה, משום שהמן חולק על סגולת ישראל, ישנו עם אחד, עם אחד, ועל המלך הן שווה להניחם, הם חושבים את עצמם לא שווים, מיוחדים, עם סגולה, וכל המלחמה שם היא נגד סגולת ישראל, ובעצם פורים זה שמן המשחה, זה מה שזה, מורדכי היהודי, המור הטהור, לא מי שזוכר את השיעור, תראו באתר, לעומת אחשוורוש שטובל נשים בשמן המור, אצלנו מורדכי הוא מורדכי, שמן המור הטהור, קדושת ארץ ישראל וקדושת עם ישראל עצמו. אומר הרב קוק, כיוון שלא נשאר זמן, נעשה את זה מאוד בזריזות, במקור וו, אורות הקודש, חלק ב', התעלות העולם למד ב', פרק למד ב', לב התעלות העולם. כשאנו נשאלים על החיים החברתיים, מהי מגמתם? זקוקים אנו לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם. צריך להעלות את הכל למקום הרבה יותר שמימי. תיקון העולם דורש ציפיית ישועה עמוקה ממעייני הישועה העליונים. לא תוכל להביא את מדינת ישראל ליעדה על ידי כל מיני תוכניות טכניות של רגולציה של סמים ודברים מעין זה. אתה צריך לנוק ממעייני הישועה, ממקום אידיאולוגי שמימי עמוק, ולהאיר את המציאות הארצית. וכיוון שאין זמן, נקרא את הסיומת, והמשיכיות בעצמותה, סגולת ישראלי. זה שמן המשחה, זה המשיחיות, זה מלך המשיח. התגלות סגולת ישראל, סגולת האומה, שהיא צריכה להתפתח בקרבה, ומוכרחה להיגאל ממיצריה וכל המציקים לה. השושנה העליונה, שושנת יעקב, השושנה העליונה, צריכה שיפנו מכל צדדה את הקוצים, החוכים העוקצים אותה, כל הבלבולים, ותתייחד עם דודה באהבה, מלכות שמיים ומלכות הארץ בחטיבה אחת, מדינה שהתגלות אור השם, האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני, המרומם הגדול מעל כל חייו חברה בקיבוץ, מתאחדים ומתמזגים יחד, והיה השם אחד ושמו אחד. וזה בדיוק מה שיקרה בהר המשחה, בהר הזיתים, ביום הגדול, שיהיה השם אחד ושמו אחד, שכל המערכת החברתית הישראלית במדינת ישראל, במלכות ישראל, תהיה ביטוי למלכות שמיים, ירושלים של מטה כן ירושלים של מעלה. חזקו ואמצו.